ואת פרק כ"ו למדנו לפני כן, דילגנו, עשינו דילוג, אז אנחנו כעת בפרק כ"ז. ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב, כי הימלט הימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשם יעוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ויקום דוד ויעבור הוא ב-600 איש אשר עמו אל אחיש בן מעוך מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו איש וביתו, דוד ושתי אנשיו אחינועם הישראלית ואביגי אשת נבל הכרמלית. ויוגד לשאול כי ברך דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו. ואמר דוד אל אחיש, אם מצאתי חן בעיניך, יתנו לי מקום באחת ערי השדה וישבה שם, ולמה יישב עבדך בעיר הממלכה עמך? ויתן לו אחיש ביום הוא את ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה. ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתי ימים וארבעה חודשים. והיה דוד ואנשיו ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי, כי הן יושבות הארץ אשר מעולם בואכה שורה עד ארץ מצרים. והיכה דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישוב ויבוא אל אחיש. ויאמר אחיש, אל פשטתם היום. ויאמר דוד אל נגב, על נגב יהודה ועל נגב ירחמאלי ואל נגב קני. ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור, תן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים. ויאמן אחיש בדוד לאמור, הבא שיב איש בעמו ישראל, והיה לי לעבד עולם. ו תודה. טוב, תכף נראה, אולי נעשה כאן עוד איזה דילוגון, אבל בואו נעצור רגע כאן. שאלות.
למה הוא אמר
שהוא
רוצה שפתאום?
איך הבנתי? עוד.
מה דוד פתאום פונה אל אחי שלא שמח על הקדוש ברוך הוא? והוא אומר, אני רוצה לברוח משאול, אז אתה מברוח מפלישתים. גם פלישתים זה האויב של עם ישראל.
זאת השאלה. טוב, זה השאלה, דברך היה שמן וישב להיות רזה. כלומר, השאלה הראשונה שלך היא מצוינת, השאלה השנייה היא, מה זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, בטח לדוד, עוזר למי שעוזר לעצמו. כן, זה שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, זה לא פותר אותך מהשתדלות. אבל עדיין זה לא פותר אותנו לשאול את השאלה על ההשתדלות עצמה. איזה מין סוג השתדלות? ושואל כאן יונתן שאלה מצוינת. ללכת להכיש. לאויב. של עם ישראל.
הוא הלך לרופאים,
שם כתוב שהוא דרש את הרופאים ולא דרש את השם. אין בעיה לדרוש ברופאים. הבעיה שהוא דרש רק ברופאים ולא דרש בהשם. אז לכן הביאו עליו את הרופאים. כן, שם. הוא בכלל בורח, יפה. עוד שאלות? כן, טוב, בואו נמשיך. באמת, אחד התרגילים אולי מבריקים של דוד מבחינת הונאה, הונאה ומודיעין בספר שמואל, זה הפרקים שלפנינו, ויש כאן, אנחנו זוכים כאן לקבל מבט מאוד מיוחד על דוד, איך הוא פועל בתוך מצבים של בדיעבד. כלומר, במצבים של הכתחילה, אנחנו יכולים להבין שבאמת דוד ירצה לעשות את הטוב, את הישר, כמה שהוא יכול. אבל יש מצבים שהם במצבי בדיעבד, שבהם בן אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, אני כרגע מנוע מלעשות, מנוע מלאחוז בהגע השלטון, אני אהיה באיזה מין עמדת המתנה, ואני אחכה לראות איך אני פלו הדברים, ודוד לא עושה את הדבר הזה בכלל. קודם כל, נתחיל מהשאלה של שאול. המתנה שקיבל דוד בפרק הקודם משאול, כל כך יקרה בעיניו, כל כך חשובה בעיניו. ההסכמה של שאול למלכות דוד, הברכה שהוא ברך אותו, המילים האלה שמצלצלים באוזניים של דוד, גם עשו תעשה וגם יכול תוכל, כל כך יקרות בעיני דוד, שאין לו שום כוונה לתת לדואג עוד פעם את ההזדמנות לקלקל את זה ולחרב את זה, כמו שעושה עד עכשיו. ברגע שדוד מחזיק את המרגלית הזאת ביד שלו, זה הזמן לנתק מגע. לנתק מגע. דוד כבר יודע את כוחו והשפעתו של דואג על שאול, ולכן הוא אומר, אני אצליח לשמור את ההסכמה של שאול למלכותי, אם אני אנתק מגע. אם אני אשאר כאן, יכול להיות שגם מחר דואג יבוא, וחלקת לשונו שוב פעם יסיט את שאול נגדי, ועוד פעם הכל ירד לטמיון. אז לכן, ברגע שדוד משיג את מה שהוא רצה, אחרי שלמדנו על שני המעמדים האלה, היחסית דומים, אבל ראינו גם את ההבדלים ביניהם, מעמד אחד במערה, ומעמד שני בגניבת החנית וצפחת המים, אחרי שיש לדוד את הסכמתו של שאול, אומר, זה הזמן לנתק מגע. ועכשיו אני אגיד לכם מה, איך אני הייתי מתנהג, בסדר? או איך... היה מאוד מאוד מובן. אם דוד היה מנתק מגע, נעלם, ונמצא באיזה עמדת המתנה, כדי לראות מה, מה ילד יום. ולחכות שהממלכה ממילא לא תתפקד, והוא יוכל לבוא כמנצח ולקטוף את הפירות. דוד לא עושה את זה. קודם כל דוד בורח אל אחיש מלך גת, אל פלישתים, שהם אויב. אויב. שאמרות אחת להגיד שהוא בורח אל האויב, כדי שבאמת שאול לא יוכל לבקש אותו שם. זה מקום בטוח. אבל מתחוללת כאן גם הונאה הכי גדולה. כדי להבין את הדבר הזה, קודם כל בואו נבין מה חשבו פלישתים על דוד. היה מאוד מאוד מקובל שמה שנקרא האויב של אויבי הוא ידידי. האויב של אויבי הוא ידידי. דוד מכיר את תדר המחשבה הזה אצל הפלישתים, אצל הגויים. ולכן זה ברור לדוד שאין לדוד עצמו אין שום סכנה בנפילה, בללכת מעבר לקווי האויב לפלישתים. כי פלישתים ישמחו. בעצם פלישתים אומרים מעולה, הוא בעצם נבאש בעיני שאול, בגד בשאול. וזה היה מאוד מאוד מקובל שמי שמסכסוך עם המלך, חוצה את הקווים לאויב, ובעצם אמור עכשיו לעזור לנו להילחם באותו אחד שהתנגד אליו. אז לכן, בעצם המקום הכי בטוח מבחינת דוד ללכת, זה דווקא אל אחיש מלך גת. כי אחיש מלך גת יפרש את חציית הקווים של דוד כבגידה, שזה היה מאוד מאוד מקובל בזמנו, וגם אפילו אולי בימינו, שאתה אומר, אני מאבקי כוחות, והוא מתנגד אליי, אז אני עכשיו אכרות ברית עם האויב של אויבי, וכשאני אצליח להכריע את ה... כפלישתים יכריעו את שאול, אז אני אכרות את הברית, והם יאמנו אותי למלך. זה היה הדברים הרבה יותר מוכרים בתקופת חשמונאי והורדוס, שם היו הרבה מאוד בריתות וקריטה של בריתות מן הסוג הזה, שכל אחד היה, מי שרצה למרות במלוכה, קראת ברית עם האויב של הממלכה, הביא אותו, האויב ניצח, ואז האויב מינה אותו להיות מלך. ככה חושבים פלישתים. דוד, זה לא עלתה ליבו לשנייה אחת. השאלה שדוד שואל את עצמו זה ככה. תראו את החשיבה. השאלה ששואל את עצמו היא כזאת. במצב הזה, שאני נרדף משאול, אני לא יכול להישאר כאן בארץ ישראל, מצד אחד. מצד שני, עם ישראל סובל. מדוע עם ישראל סובל? כי שאול לא מתפקד כמלך. יש כאן צרכים ביטחוניים. באיזה אופן אני יכול לעזור? באיזה אופן אני יכול להמשיך לדאוג לעם ישראל, לדאוג לכלל ישראל, בלי לסכן את עצמי, בלי להיחשף, בלי להתגלות, אבל גם בלי לנתק מגע. ודוד מוצא פתרון. הוא מבקש מאחיש שייתן לו את הקו דרום, מה שנקרא, להיות אלוף פיקוד דרום. ציקלג בדרום, אזור שבט, נחלת שבט דרום הר חברון, ציקלג בדרומה לאזור הנגב. זה מה שדוד מבקש מאחיש. הוא אומר, תשמע, לא נעים לי כאן, לא מתאים לי פה לשבת בקירת גב, בעיר הממלכה, פה אני מוציא את העיניים יותר מדי אנשים, אני יוצא החוצה לרחוב, אני רואה בדיוק את הבן דוד של גוליאת, או האחיינית של גוליאת, לא נעים לי, אני פה הולך, אני מרגיש לא בנוח. תן לי איזה מקום טיפה מרוחק. מה קרה לי היום? תן לי איזה מקום טיפה מרוחק, אני ככה לא יוציא את העיניים, הרי בפעם הקודמת שדוד ביקר, כולם נזרקו, אמרו, אחיש, אתה נורמלי? זהו, שרג את גוליאת, מה אתה מביא אותו לכאן? זה לא... מסתכלים עליו, בעין לא טובה. תן לי את הדרום. אני שם, מה הסתדר? ומה הוא עושה שם? את הקו הדרומי שתמיד היה פרוץ. שמי תקף תמיד מהקו הדרומי? עמלק. עמלק עשה, אנחנו לא מספיק מכירים את את ה, את הפעילות של עמלק בתנך. אנחנו מכירים את זה בעיקר מספר שמואל בהתחלה עם שאול, אבל גדודי עמלק היוו אויב אכזרי ומר ומסוכן לעם ישראל ולסביבה כולה. והסיבה היא בגלל שקשה מאוד היה להילחם בעמלק. עמלק בעצם היה ארגון הטרור הראשון. מי שפעל כארגון טרור בצורה ממוסדת ראשונה זה עמלק. כי מה עושה ארגון טרור? ארגון טרור תמיד נלחם נגד אוכלוסייה חלשה, אזרחית ולא צבאית. אתה לא יכול לתקוף אותו חזרה, או קשה לך לתקוף אותו חזרה, כי אין לו מדינה, אין לו קרקע, אין לו משאבים, אתה לא יכול לכבוש אותו, כי הוא כל הזמן נבד. וגדודי עמלק היכו בישראל מכה רבה באזור הדרום. ראינו את זה בפרק הקודם עם נבל הכרמלי. המעטפת הביטחונית שדוד פורס על על הגוזי צונו של נבל הכרמלי, היא בעיקר מעטפת נגד גדודי עמלק שהיו שוסים את המדבר, חוטפים חלק מהרועים, גונבים את העדר כולו ואת את הצון וכו' וכו'. עכשיו, כשאתה גונב במישהו עדר עם איזה 1,000 ראש, זה לא רק שגנבת לו קצת כסף, גמרת לו על הפרנסה. ואדם לא מה לחיות, זה גזר דין מוות. אז יש לנו באזור עמלק, גדודי עמלק, באזור הנגב, גדודי עמלקים, שמקים בישראל מכה רבה. הגבול הדרומי פרוץ לגמרי. עכשיו יש עוד הרבה מאוד בעיות ביטחוניות. יש את הגבול הצפוני, יש שם כנראה גם כן איזה זרוע של פלישתים. יש את הגבול המערבי, חוף הים, השפלה שפלישתים דוחקים משם. אבל בוא נגיד ככה, הבעיות הדחופות דוחקות את הבעיות הרחוקות. הנגב זה מקום מרוחק, זה לא תמיד על הסמים אליו לב, אז שם יש איזה מין מערב פרוע כאז כן היום. ושאול, כשהוא עסוק, כשהוא מתפנה מהמרדף אחרי דוד, אנחנו מניחים שהבעיות הביטחוניות שמעסיקות אותם הבעיות הביטחוניות היותר קרובות, היותר זמינות. שואל פה גבריאל, לאן יש ללכת אם לא לאויב? זה מה שיש באופק. מה זאת אומרת? אם אסור לבגוד, אז אל תלך לאויב, תשאר כאן, תלך, תתחבא במערות, במדבר יהודה. אז דוד המלך הולך ובעצם מייצר כאן קו דרומי בטוח לעם ישראל. זה הרבה מאוד. תראו, בהפוך על הפוך הוא עוזר לשאול. הוא מייצב את המצב הממלכתי בדרום, ובזה בעצם הוא עוזר לשאול, כי פתאום הם אומרים, וואלה, באמת, בתקופה האחרונה יש שקט בדרום. כל הכבוד לשאול, הוא ארגן שקט. זה בכלל לא שאול, זה דוד. וגם אף אחד לא יודע מזה, כי דוד בכלל נמצא, אין אף עיתונאי לא מספר על הדבר הזה, כי דוד נמצא איפה? בכלל בשדה פלישתים. הפוך, אולי בעיתונים כאן, או בזה, הם מדברים על דוד הבוגד, דוד שחצה את הקווים, דוד שעבר אל האויב, לא מבינים אותו, הוא וכל הגדוד שלו. אבל דוד לא בנוי על זה שימחאו לו כפיים, ולא בנוי על זה שיבינו אותו, לא יבינו אותו, הוא עושה מה שנכון, והוא הולך ותוקף בצורה שיטתית ומסודרת את כל גדודי עמלק ומנקה את הדרום. עכשיו, כמובן שברגע שהכי שיגלה את זה, נגמר הסיפור. אחי שהביא את דוד, לא כדי שיעזור לשאול, כדי ש... אז דוד יש לו שיטה. אז מה השיטה של דוד? אחיש הוא פלישתי, אבל אתה יודע...
אחיש סובל
מהמלאק? מה? לא, הוא לא סובל מהמלאק, אבל אחיש אדרבה, המלאק והמלאק עוזר לאחיש, כי שניהם תוקפים את ישראל. אז מה השיטה של דוד כדי לא להתגלות? אין שבועים. אם תביא שבועים, ידעו מאיפה הם באו. אין שבועים. תוקף, הורג. כשהוא מגיע חזרה לזה פלישתים, אז אחיש אומר לו, תן דוח משימה. אומר לו, בבקשה, אין פשטם היום. אומר לו, לנגב יהודה, לנגב ירחמאלי, זה כל האזורים שהם ישראלים. פשטנו אל הנגב של יהודה, לנגב של ירחמאל. דוד מדווח שהוא בעצם תוקף את שבטי יהודה שבדרום, אבל בפועל, מה שקורה, שהוא תוקף את גדודי עמלק. מה?
כאילו אחי שהוא לא חכם.
למה לא? אני אשים פורים שלו. לחשוב שיהודה יתקוף
את
שבטי
יהודה זה
הכי לא
מסתדר.
שדווקא
הם
השבט
שנותן לו
גיבוי,
נותן לו
מקנת עד אותו
זמן
ש... כן, הם אלה שהסגירו אותו פעמיים. בזיף, מי יש שם בזיף? שבט יהודה, הם הסגירו אותו. הסגירו אותו. זה מסתדר מאוד. מי שחושב בראש של אחי, זה מסתדר מאוד. בגידות וזה, זה דבר שבשגרה. עכשיו, זה לא כמו בימינו, שיש לך לוויין ו-GPS, אתה יכול לעקוב אחרי שאתה קשר. זה לא כמו בימינו, שיש לך לוויין ו-GPS ו... פה דוד עושה, מה שהוא מדווח, זה מה שיש. אחד לא יודע. אז דוד דואג של אין שבועים, ואין הרוגים, ואין... אין פצועים גם. עכשיו תראו, תראו איך הדבר הזה השתלם לדוד. כי הפרק הזה הוא עוד הפרק הקל. פרק כ"ט. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם, אפקה. אנחנו נוגעים בפרק כ"ח, אנחנו שבוע הבא נלמד אותו. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם, אפקה, וישראל חונים בעין אשר בישראל. סרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ויאמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש את שרי פלישתים, הלו זה דוד, עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש, וישוב אל מקומו. רגע, סליחה, אני חוזר בי, אני רוצה רגע לקרוא את, את הפסוקים הראשונים של פרק כ"ח, ואז כ"ט. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ויאמר אחיש אל דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך, ויאמר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. אופה, התוכנית מסתבכת. דוד תכנן להגיע לאחיש, ולהיות שם באזור הדרום, להקות את עמלק ולפעול לטובת עם ישראל, עד שיקרה משהו והוא יוכל לחזור חזרה לארץ ישראל. אבל פתאום מה קורה? פתאום יש צו 8 בפלישתים, והם יוצאים למלחמה נגד מי? נגד ישראל. ומה אחיש אומר לדוד? הביתי. כבר מצב מאוד מסובך. עכשיו דוד יסתבך פה. ממצב של ככה, איכשהו הסתדרנו, פתאום הוא נמצא במצב שהוא אמור להילחם נגד עם ישראל. זה כבר תקלה חמורה. מה דוד יעשה? פרק כ"ט. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם, אפקה וישראל חונים בעין אשר בישראל. שרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש את שרי פלישתים, הלוא זה דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו, שרי פלישתים, השב את האיש וישב על מקומו, אשר יפקתו שם לא ירד עמנו במלחמה ולא ירד לנו לסתה במלחמה. ובמה יתרצה זה אל אדוניו הלא בראשי האנשים ההם? הלא זה דוד אשר יענו לו במחולות לאמור, יקרא שאול באלפה ודוד ברביבותיו. ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה, וטוב בעיניי צאתך ובאך איתי במחנה. כי לא מצאתי בך רעה מיום באך אליי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב אתה. ואתה שוב הלך בשלום ולא תעשה רעה בעיני סרני פלישתים. ויאמר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי? וממצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה, כי לבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. ויען אחיש ואומר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו לו, יעלה עמנו במלחמה. ואתה אשכם בבוקר, ועבדי אדוניך אשר באו איתך, וישכמתם בבוקר ואור לכם ולכו. וישכם דוד ואנשיו ללכת בבוקר לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו ישראל. פרק הזה לא מובן לגמרי. דוד מקבל פטור מאחיש, הוא אומר, לא, אני רוצה גם ללכת להילחם. למה? מה, אני לא מספיק נאמן? אני לא מספיק ראוי? שאתה ככה זורק אותי, אני גם רוצה להילחם באויבי אדוני המלך. איזה מין דבר זה? אה? כאן, בנקודה הזאת, מגיע תרגיל ההונאה לשיא. כשפלישתים קובצים את מחניהם להילחם בישראל, חשכו עיניו של דוד. הדבר האחרון שהוא פילל לו, שהוא יצטרך להילחם נגד עם ישראל. אבל אין על הדעת. כל כולו של דוד, מסירות נפש. עצם זה שדוד לא מסוגל להילחם יחד עם ישראל כשהם נאבקים בגלבוע, זה עצמו מכה קשה לדוד. אנחנו מבינים שדוד מחפר על זה, על ידי מה שהוא מנהל קרבות בו בזמן בצקלג. הרי כשישראל נלחמים בגלבוע עם פלישתים, דוד חוזר לצקלג ונלחם עם גדודי עמלק, וגם משלם מחיר, אנחנו נראה את זה בהמשך, שיש איזה קטע שדוד יצא למתקפה, ועמלק עושים לו יגוף, תוקפים את מחנהו עם אנשים והילדים בצקלג, ולוקחים את כולם בשבי. כל זה קורה במקביל לקרב בגלבוע. כלומר, יש קרב בגלבוע, שאול, שלושת בניו, וכל ישראל נלחמים בגלבוע. דוד באותו זמן שיש קרב בגלבוע לא יכול להגיע לקרב עצמו ולעזור, כי הוא מפחד ששאול ירדוף אחריו וכולי. אז הוא עושה, מנהל קרב עצמאי באזור הדרום, כדי לדאוג שלפחות החזית הדרומית תהיה מכוסה. זה כל כוונתו של דוד. אבל פתאום הוא מקבל איזה זימון מאחיש, רגע, רגע, עזוב את ציקלג, בוא איתי למלחמה בגלבוע. תקלה חמורה. אבל מי שליבו ישר, ומי שהולך בתום וביושר, זה הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הערה, פתיחת סוגריים. פלישתים זאת אומה שהיא קצת מזכירה, אפילו יותר קצת, את מה שמכנים היום הפלסטינים של היום. שהם מדמים לקרוא לעצמם עם, ולמעשה הם מורכבים מהרבה מאוד תתי שבטים, שאין שום קשר ביניהם, והם בעיקר שולטים זה על זה על ידי מאזן אימה וכוח. כן? יש פה, איך אומרים, שתי מדינות לשתי עמים, כן? זה הסיסמה. הם אומרים, זה מדבר על שלוש מדינות לשתי עמים, כי יש מדינת עזה, חמאס בעזה, ומדינה... הם בעצמם, הם סוכסכים בינם ובין עצמם, עד שהם רוצים לעשות שלום איתנו, הם קודם כל סוכסכים שלום ביניהם, בינם ובין עצמם, הם מסוגלים. אז זה מאוד מאוד דומה, גם פלישתים, אין להם מלך. נכון שהוא נקרא מלך, אבל תשימו לב שיש כאן מלך עם שרנים. יש לפלישתים חמש ערים מרכזיות, עקרון, גת, אשדוד, אשקלון ועזה. לכל עיר יש סרן כזה, וכנראה היו עושים איזשהו סבב בין השרנים, שכל פעם מישהו אחר מהם הוא האחראי, אבל אין לו כוח של מלכות. אלא הם איזה מין מאזן אימה, ולכן המלך מאוד מאוד פוחד ממה? מי? מבגידה, שיתגדו בו כמו בהרבה מאוד דיקטטורות. ולכן אחיש הוא יוצא לקרב, הוא פוחד שתוך כדי הקרב יבגדו בו החברים שלו. אז מה שהוא צריך זה למנות את המשמר הנשיאותי. אתם יודעים, בצבא הגנה לישראל חיילים הקרביים הכי קרביים נמצאים איפה? בחזית, פרונט ליין. וככל שאתה מתקרב יותר לאזור המרכז, אז ככה, עד שאתה מגיע לג'ובני לנד שם בקריה, שם החיילים הכי פחות, עושים דברים חשובים, אבל הכי פחות קרביים. בצבאות האויב זה בדיוק הפוך. בצבא סוריה, בצבאות אחרים, על הגבול, שמים את החיילים האלה, החפשים, שלא אכפת לך שימותו כמה שיותר מהר. וככל שאתה מתקרב יותר לאזור המרכזי השלטון, ככה רמת החיילות עולה, והחיילים הכי הכי קרביים והכי מיומנים זה המשמר הנשיאותי. צריכים לשמור על הנשיא ועל הארמון, כי מפחדים. בסוריה יש מיעוט עלווי ששולט על רוב סוני, אז הוא פוחד הבשאר ודימי שיערגו אותו באיזושהי הזדמנות. לכן המשמר הנשיאותי הוא הכי הכי מובחר. כנל באיראן, באיראן המשמר הנשיאותי, משמרות המהפכה, כי יש כאן קומץ של אסלאם, מוסלמים שעשו מהפכה והם השתלטו על מאות מיליונים, מפחדים שימרדו בהם חזרה. כנל בירדן, ירדן זה מיעוט בדואי ששולט על רוב פלסטיני, 90% מירדן זה הרי פלסטיני, יש אזורים שזה אפילו יותר מזה, והמיעוט הוא מיעוט בדואי, מיעוט מה שקוראים השושלת ההשמית. אז גם שם הכוח המובחר ביותר הוא צמוד אל ארמון הנשיאות, וכן על זה הדרך. אז אחיש מחפש יחידה קרבית נאמנת מאוד מאוד, מיומנת מאוד מאוד, שתגן עליו בחמל, בחפק. זה כבר נשמע אחרת לגמרי. דוד לא יצא להילחם בעם ישראל, אלא דוד יצא להיות המשמר הנשיאותי בחפק, ויוכל להיות ניזון ממודיעין ממדרגה ראשונה. הרי דוד, ברור לו שאחרי ששאול יגמור את תפקידו והוא יהיה מלך, המשימה הביטחונית מספר אחת שתוטל עליו זה מה? לטפל בפלישתים. ואנחנו באמת יודעים שמתקופת דוד המלך ואילך, פלישתים נעלמים. זהו, יש קרב אחד שדוד נלחם איתם, ואנחנו יותר לא שומעים מהם. ממצב שבו הם היו, השתלטו כאן על כל שפלת החוף, והגיעו עד הגלבוע. כלומר, כנראה הם חצו את הארץ לשתיים. חצו אותה לאורך, כנראה, שפלת החוף, הגיעו לאזור מבצר אנטיפטרוס, חתרו קצת באזור כביש 6 לכיוון ודי ערה, עד הגלבוע, חצו את הארץ לשניים, הצליחו לוותר את הארץ, והקרב מתנהל שם. אנחנו מגיעים למצב יחסית די מהר, שדוד פותר את הבעיה הזאת. אנחנו יותר לא שומעים על פלישתים, הם נעלמים מהתנך. אומה, עם, שהיה מאוד מאוד דומיננטי, והתמודדנו איתו כמעט 200 שנה, 150 שנה, מאז ימי שמשון ועד סוף תקופת שאול, הייתי טיפה פחות, פתאום נעלם. עכשיו, יש כאן לדוד הזדמנות פז מארץ ההזדמנויות, להיות חפק אחיש מלך גת, לעבור על כל המפות, על כל המודיעין, תוכניות המתקפה, בניין הכוח, סדר המפקדים, כל הדברים האלה יחרטו היטב במורו של דוד, וישמשו אותו ביום מן הימים למתקפה חוזרת. נפלה כאן מתנה יקרה מפז לידיו של דוד המלך. ויאמר אחי של דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. חפק רמטכ"ל. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר עשה עבדך. אני מתלהב. ויאמר אחיש דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. שומר ראשו של אחיש. כיף לו? מה, לא חבל לוותר על כל הזדמנות? הבעיה שהסרנים לא מאמינים. דוד עובר, ואמרו הסרנים לאחיש, שועדה, מה זה? מי הבאת לנו כאן? מה קורה לכם? מה אתם? אתם לא יודעים מי זה? זה הכי נאמן, זה הכי... הוא כבר איתי כמה ימים, שנים, חודשים, והכל פיקס. הוא תקף אותם בדרום, את יהודה, הוא בכלל בגד בשאול, הוא נבאש בעיניו. אומרים לו, יא חביבי, יא אחי, שמע, אתה לא יודע מה זה בוגדים? אם הוא בגד בשאול, אז הוא גם יכול לבגוד גם בך, הוא סוכן כפול. ויאמרו, ויקצפו, בפסוק ד', ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו, השבט האיש וישב על מקומו. למה? כי אנחנו מפחדים שמה הוא בעצם? מרגל. שטן זה מרגל. למה שטן זה מרגל? מה זה שטן? מה? שטן זה מלשון סטייה. סוטה מה... שטן, הוא לא בדרך שלנו, הוא בדרך אחרת בכלל. הנה, איך אומר המלאך לבלעם, הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירדת דרך אל אלי. הנה אנוכי יצאתי להסיט אותך, להפריע לך. אז הוא אומר, זה יהיה לנו לשטן, להפריע לנו במלחמה. ובמה יתרצה זה אל אדוניו הלא בראשי האנשים ההם? מה אתה חושב? אולי הוא סוכן כפול. אתם יודעים, יש סוכנים בהיסטוריה, סוכנים כפולים, שזה היה... אומרים שה... מה? מי? כן. היה, אתם יודעים שמדינת ישראל היה לה... היה, לא, היה... בוא נדבר על הסוכנים שלנו. היה סוכן... יש אומרים שהוא היה סוכן כפול. הרי מלחמת יום כיפורים, אחד מהבכירים בצבא המצרי היה סוכן. קראו לו... היה לו כינוי. בבל נראה לי, זה היה הכינוי שלו. והוא דיווח לראש המוסד, אבל הדיווח האחרון שהוא נתן זה שהמלחמה תפרוץ בשש. וכידוע, המלחמה פרצה בשתיים. השעות האלו היו קריטיות. אז שאומרים שאדם לא ברור אם הוא היה סוכן גמור או סוכן כפול.
הוא לא התכוון לתאריך.
מה?
לא, הוא התכוון לתאריך.
לתאריך?
היה
שישי באוקטובר. אה, יכול להיות. לא, זה לא שעה. אז הם אומרים, דוד, סוכן כפול. החזיר אותו. ותר עליו. אז תראו...
הם לא אוהבו אותו.
מה?
הם לא אוהבו אותו.
כי הוא הכי שפרס עליו חסות.
אבל הוא אדם, אבל הם אוהבים ממנו. יש לי דעתו.
מלך. אתה רואה שהוא מלך, אבל הוא מפחד מהם. יש איזשהו מאזן כוחות. אז בואו נקרא עכשיו את הפסוקים עוד פעם. ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה... אחרי שהוא עם דוד כל כך הרבה שנים, הוא גם לומד להגיד ברוך השם. זה כמו לפעמים ערבים עובדים בזה, ברוך השם, כל בסדר. אה? אז לפעמים מדברים באותו סלנג. ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה וטוב בעיני צאתך וברכה איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אליי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב. הסרנים חושדים בך, ואתה שוב הלך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. מצטער, אני משחרר אותך. כל כך חבל לדוד לוותר על ההזדמנות הזאת להיות סוכן בתוך חמל אחיש בזמן קרב. זה מודיעין, לא יסולא מפז. זה ממש הדבר הכי חשוב שיכול להיות. אז דוד לא מוכן לוותר. הוא היה מדוד אל אחיש, מה עשיתי? ומה מצאת בעבדיך? אני כל כך ישר. למה שאני לא אבוא ונלחמתי בעבי אדוני המלך? לא מוותר על ההזדמנות. והיה נחיש ואומר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיני כי מלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו לו יעלה עמנו במלחמה, ואני לא יכול ללכת נגדם, אני מפחד מהם. אנחנו כאן, צורת השלטון שלנו היא מאוד מאוד מסוימת, ולכן דוד נאלץ לוותר על ההזדמנות הזאת, הוא ישלם על זה מחיר, כי אנחנו יודעים שבמקום שהוא ימוטט אותם מבפנים, כן, למשל למה הדבר דומה? אחד ההבדלים בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, הייתה שבמלחמת ששת הימים, כל התוכניות של הצבא הסורי היו ידועות מראש לצהל, בזכותו של המרגל הגדול אלי כהן, השם יקום דמו, שאומנם נתפס כמה שנים לפני כן, אבל הספיק עד אז להעביר את התוכניות, את התכנונים, וגם, כידוע לכם, או אם לא כידוע לכם, ברמת הגולן, בכל בסיס צבאי סורי, איזה עצים יש? אקליפטוס זה עץ שהוא לא, הוא לא מהסביבה. ברמת הגולן לא גדלים אקליפטוסים, אין עצים כאלו. זה הייתה העצה של אלי כהן. כשהוא היה סיור שם עם הרמטכ"ל, אמר לה, אתם חשופים, היהודים, תסתכלים עליכם עם שקפת, רואים כמה שקורה, תעשו עצים. כל בסיס תשתלו עצים. אז הוא העביר תשדורת לצהל, איפה שאתם רואים עצים, תפציצו. ומאז ועד היום יש שם אקליפטוסים בכל, ממש בכל הבסיסים הצבאיים, בחושניה, ובאלקה, ובנפח, וכל מלא אקליפטוסים. מה? בג'וחדר. זה לא עץ טבעי לאזור. לא גדלים אקליפטוסים ברמת הגולן, זה עצה שלא הייתה. אז לכן במלחמת ששת הימים, רמת הגולן נכבשה ביום האחרון של המלחמה. 24 שעות כבשו את הכל. ממש ביום האחרון. ובמלחמת יום כיפורים, שהתוכניות לא היו ידועות, אז כמובן לקח הרבה יותר זמן, והיה הטעיה, והיה עונה, ועד היום זה לא לגמרי ברור למה המפקד הדיוויזיה הסורית שפרצה מאזור נפח וסינדיאנה, מרכז צפון הרמה, לא המשיך למטה, כי לא היה אף אחד שיפריע לו. אף אחד לא היה שיפריע לו. הוא פשוט היה יכול לגלוש לאזור גשר מות יעקב, טבריה, כנרת, ולהגיע עד חיפה. אם הוא היה רוצה, כי פשוט לא היה שום כוח. 188 נשחקה לגמרי, חטיבה 7, היה שם גדוד אחד שרק התחיל לטפס על עצמו, רוגדת מוסה פלד עדיין לא הגיע, עדיין לא התחילה להתגייס, חטיבת אורי אור עוד הייתה בשטחי כינוס ביפתח, הוא פשוט יכול לרדת למטה, לא זוכר את השם שלו, של הגנרל הזה, משהו, לא זוכר.
זה לא תלוי עכשיו,
הם ידעו בעצמם. למה הם לא נשאר? יש לי תוכנית,
בדיוויזיה שלי.
הם פחדו, הם לא
האמינו.
והאמינו
אותו בעצמו, את המפקד של כל
הדיוויזיה, והתאנקים
הוא בעצמו אמר.
משהו אל מזלי, שזלי, שם כזה, שזלי אולי, לא, זה המצרי נראה לי. זה הרמטכ"ל המצרי, קראו לו שזלי.
זו בעצמו אמר, הרב הממשל, זה מדהים. הוא אמר שהוא, והוא לא האמין מה שהוא רואה, אז הוא במשל, בשאר אדם, כי הם רואים מה שהוא רואה, וכולם נעצרו, כי הם ראו כולם שיורדים מלאכים מהשמיים, נשים להם עם היד, עצור, לעצור, זה מצור. זה הוא אמר, בערבית, זה היה תרגום.
טוב, אמן, כי הוא אמר השם. ועל פי נגלה, אומרים שהם פשוט לא האמינו, הם בטוחים שצהל מכין להם איזה מלכודת או משהו, זה לא הגיוני, אז הם ככה טיפה היססו, ההיסוס הזה שלהם גרם, נתן מרווח זמן, והגיעו כוחות המילואים והתחילו להדוף אותם. אז יחסית מהר, בצפון הקרבות נגמרו כמעט תוך 5-6 ימים, בדרום זה נמשך כמעט שבועיים. אז גם כאן, דוד המלך, היה לו חבל מאוד לוותר על מודיעין פז שכזה, אבל אחי שלח אותו, אז אין ברירה. אז לכן דוד מה עושה? חוזר חזרה לציקלג ולא אומר לעצמו מעולה, עכשיו שאול ילחם בפלישתים ואני יודע הרי בדיוק מה המצב של שאול ושהוא הולך להפסיד את הקרב ואני כאן יחכה ויחכך ידיים בהנאה כדי שברגע ששאול מפסיד את הקרב אני מיד חודר לארץ ישראל ותופס את השלטון. לא. דוד אומר, שאול וכלל ישראל נלחמים בצפון ואני אלחם בדרום. הולך דוד ופותח בסדרת קרבות באזור ציקלג כנגד גדודי המלאק, ולמרבה ההפתעה הוא חוטף מכה מאוד חזקה, ותוך כדי הקרבות הללו גדוד המלאק מספר 18 תוקף את מחנה דוד, שווה את נשיו ואת ילדיו. כל זה קורה במקביל לקרבות בצפון. עכשיו, מה אנחנו באים ללמוד מהדבר הזה? זה שדוד המלך הוא כל כולו כלל ישראל, וכל כולו דאגה לכלל ישראל, זה ידענו. אבל כשאתה נמצא בתוך מצב של בדיעבד, בתוך מצב שמסכן את עצמך מאוד, שבוי בתוך פלישתים, וגם יש לך גם אולי את כל האינטרסים, לא לרצות ששאול יצליח, בתוך כל המצב הזה, דוד אין לו אפשרות נפשית אחרת, אלא לדאוג לכלל ישראל כמה שהוא יכול. כמה שהוא יכול. אז בין אם זה על ידי ריגול, בין אם זה על ידי מתקפה, הוא עושה את מרב המאמצים כדי להמשיך לשרת את עם ישראל, גם ממרחקים, גם מתוך ארץ אויב, גם במצבים בלתי אפשריים כמעט, הוא עושה את הדבר הזה. מעולם לא הניח דוד את חרבו, ולא הפסיק להילחם למען כלל ישראל. כן.
שאלה חכמת קצת. אז אתה אמר, אין עזרא, אתה נמצא למרגלות הגלגוע,
כאילו
כמעט ישיר. בטח מהמקום
שחומק כתף שאול. כן. יש פה שאלה של אנשים מהעמק. אז פה אנחנו... כן.
זה מעניין, כאילו מן הסתם שאול שמע על כל מה שדוד עשה בחזית הדרומית, ומן הסתם הוא זיהה תנועה מאוד גדולה בכל העמק שבאה לאגף אותו. לא חשבתי, אם הוא ידע שדוד בטח נמצא עם הקבוצה הזאת, למה הוא לא עשה איזה, לא יודע, ביחידה מיוחדת שתלך לגמור איתו את הסיפור ותחזור לקרב?
אנחנו כרגע לא לומדים את נושא הקרב של שאול בגלבוע, אבל אני אענה לך בכותרת אחת גדולה. שאול יוצא לקרב בגלבוע כשהוא יודע מראש שהוא הולך להפסיד. שמואל אומר לו, אתה הולך להפסיד. מה? אז אני אדבר בשבוע הבא. מה, למה הוא הולך? מה, איזה מעשה תשובה גדול היה כאן בהליכה של שאול לשדה הקרב הזה. אבל שאול יודע שהוא הולך לקרב שהוא עומד להפסיד בו. כן.
בקופה של יהושע, עם ישראל בעצם תכנן את המהלכים שלו בצורה אסטרטגית וטקטית, או שהם פשוט צמח לכם שפרחו, מה שבית ברוך אמרנו?
לא. קודם כל זה תלוי. בוודאי שהיה תכנונים מבצעיים, אופרטיביים, בוודאי. אתה רואה את זה מכל מקום, אתה רואה את זה מהאי, ביהושע.
לא, בית ברוך אמר לו איך
לעשות את זה. בפעם השנייה. בפעם הראשונה הוא לא אמר לו. הוא לא אמר לו, והוא נכשל, אבל הוא... בסדר. קנה לגבי פילגש בגבעה, כל מלחמה, אתה לא יוצא ככה על הבבא, אתה מתכנן אותה. אתה מתכנן אותה, אבל שואל לפני כן את הסנהדרין, ומתייעץ באחיתופל וכו', לראות שגם יש איזושהי הסכמה אלוקית. זה כשהכל הולך כמו שצריך. כלומר, שאנחנו יוזמים מלחמה. אבל אם ישראל למדרגה נמוכה, אז תוקפים אותנו, אז תוקפים אותך, אז אתה מתגונן כמה שאתה יכול. כאן, הפרק הבא יתחיל במילים, ופלישתים נלחמים בישראל. לא ישראל נלחמים בפלישתים, ואז אתה יכול לשאול, אעלה מכאן או אעלה מכאן? אני אבוא מכאן או אני אחזור? כאן תוקפים אותך, תוקפים אותך, אתה מתגונן? אין מה לעשות. היו עוד שאלות פה. כן, נכון, היה בדיוק, היה לחץ קרבי מאוד מאוד גדול. טוב. ברשותכם, אנחנו גם נראה תחילת פרק למד, כי הוא קשור למה שדיברנו, ובשבוע הבא נחזור חזרה לפרק כ"ח. ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, כלומר, אחרי שדוד ניתק מגע מאחיש, וחזר חזרה למקום שלו, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. וישבו את אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא ימיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד ועם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. שתי נשי דוד נשבו, אחימם הישראלית ואביגיל את נבל הכרמלי. בתצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה הנפש כל העם, איש על בנה ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. זה אחד המשברים, אולי הקשים ביותר, שעמד בהם דוד. ודרך הפסוקים האלו אפשר להתבונן בדרך שבה דוד בוחר להתמודד עם משברים. דוד יוצא לכל מיני קרבות עם 600 אנשים. 600 אנשים האלה זה לא דווקא האנשים הכי צדיקים. זה כתוב באיזשהו מקום שהתקבצו אל דוד, כל איש צר ומצוק. 400, 600, כל איש צר ומצוק, אנשים שיש להם בעיות, כל מיני חייבי מיסים, כל מיני בורחים למיני, כל מיני אנשים התקבצו אל דוד. חלק רמה יותר גבוהה, חלק רמה יותר נמוכה. מין ליגיון זרים כזה. האנשים האלה, דוד לוקח אותם איתו, הוא מחנך אותם, מגדל אותם. הוא אומר להם, אנחנו כן נלחם, לטובת כלל ישראל, לוקח אותם לכל מיני מלחמות, לא כולם מבינים אותו עד הסוף. אבל אז הם מגיעים, ופוגעים להם בבטן הרקע. משפחה. המלאק שבו את נשם וילדים, ובדרך כלל כשהמלאק שובים, זה כדי למכור אותם למה? למכור אותם לעבדים. תראו איך דוד מגיב. הוא קודם כל שותף איתם בצער. הוא לא עומד על איזה ארגז הפוך ומתחיל להגיד להם, חבורת אפסים, מי אתם בכלל? אני גידלתי אתכם, קדימה איתי, להסתער. הוא מבין את הצער שלהם. הוא בוכה יחד איתם. וזה מכנה משותף שחוזר על עצמו בהרבה מאוד מקומות אצל דוד, שדוד אף פעם לא מדבר אל העם מלמעלה. הוא חי וחווה את כל מה שעובר על העם בעצמו. את הקשיים שעוברים על העם, את המשברים, הוא בעצמו עובר איתם יחד איתם. ההבדל הוא שהאנשים שעם דוד נשארים בצער ואפילו הופכים אותו למרירות ולכעס, ודוד יודע להמשיך את הצעד הבא שנקרא והתחזק דוד באדוני אלוהיו. הוא התחזק בהשם, מתחזק באמונתו, ומתוך ההתחזקות באמונה לשאלתך הוא גם מצליח להוציא תוכנית אופרטיבית שתצא אל הפועל ותחזיר את הגלגל לאחור וגם תצליח. אבל זה לא, לא ככה, זה לא שדוד היה איזה מנהיג שבכלל היה אטום לרגשות הלוחמים שלו. בסדר, אז לקחו לכם בשבי, מה אתם? אנחנו לוחמים, אנחנו לא חבורה את זה קדימה. לא. וזה לא שדוד היה איזה מין אחד שברגע שפגעו לו במחנה הזו הוא נשבר לגמרי. היה בדוד את המורכבות הזאת גם וגם. אתם, כשחזל אומרים הדינו העצני, הדין כתולעת וקשה כעץ, הם עושים את החלוקה שהוא היה הדין בבית המדרש כתולעת וקשה כעץ שיוצא לקרב. אבל כאן רואים בתוך סוגיה קרבית, גם כן את הדין העצני. הדין כתולעת ביחס לאנשים שלו, מבין את הצער שלהם, מבין את הכאב, בוכה יחד איתם, אבל מסוגל להקשות עצמו כתולעת, להתחזק להשם אלוהיו, להוציא תוכנית אופרטיבית, שתצליח גם להשיב את הגלגל לאחור. וזה אב טיפוס להתמודדות של דוד לכל אורך הדרך. זה התחיל, אם אתם זוכרים, כשדוד הגיע למחנה המלחמה עם גוליאת, הוא לא בא ותחיל עכשיו להטיף מוסר ללוחמים. אלא הוא קודם כל עבר, שמע מה מדברים, עבר מקבוצה לקבוצה, דיבר עם הלוחמים, עודד את רוחם, ורק אחר כך יצא אל הקרב ונתן את הנאום הגדול. אבל הוא קודם כל התחבר עם הלוחמים, ואז הוא חיבר אותם אליו. אותו דבר, אותה נקודה גם כאן במקום הזה. אז תראו איזה מהלך ארוך ארוך עברנו. התחלנו מבריחת דוד לאחיש, היציאה לציקלג, ההגנה על הקו הדרומי, היכולת לקבל מודיעין, הרצון להחדור שם לעומק, הליכה שוב פעם לציקלג, משבר פנימי שתוקף אותו, תראו כמה משברים תקפו אותו בתקופה יחסית קצרה, הוא נאלץ לברוח משאול, ללכת אל ארץ אויב, להסתדר שם, להסוות את עצמו, ברמה מאוד מאוד גבוהה, לנסות לתוך כדי להילחם בלי שיגלו אותו, אחר כך הוא עובר משבר פנימי מאוד עמוק, מול האנשים שלו, ומכל המשברים האלו, דוד רק יוצא מחוזק, רק יוצא יותר מתגבר, רק יוצא יותר מבורר. השיטה שלו מתבררת.
היסורים היו גדולים.
כן, היסורים היו גדולים. נכון, וגם הישועות היו גדולות ביותר. ודווקא, הייתי קורא לזה במקום החשוך הזה, במקום המלא צל הזה, מתגלה דוד במלוא תפארתו כמנהיג שיודע לפעול לא רק במצבי לכתחילה, אלא אולי ובעיקר במצבי בדיעבד. תבינו עכשיו למה חז"ל אומרים שדוד גדול בעלי התשובה. כי בעל תשובה בניגוד לצדיק, שאול נגיד היה בחינת צדיק. אז כשהכל הולך כמו שצריך, אז הכל זורם. אבל כשדברים מתחילים להשתבש, אנחנו מאוד מאוד בולט שכששאול, מה שמתחיל להשתבש, אז השיבוש הראשון גורח עוד שיבושים. ועוד שיבושים. שאול יוצא לקרב, הוא צריך לשאול בהשם, הוא לא שואל, הוא ממהר פתאום, ואחרי שהוא לא שואל, גם הקדוש ברוך הוא כבר לא עונה לו. מתחיל פה איזה מין כדור שלג כזה שלא נגמר. כשהכל עובד במישור של צדיקים, אז שאול מצליח. אבל כשיש את השיבוש הראשון, זה מתחיל להסתבך והכל שם מתחיל להתערבב. אצל דוד זה בדיוק הפוך. דוד הוא, עיקר החיות שלו, זה כשמתחילים דברים להסתבך. אז הוא מגלה את הכוחות מהעומק של הישרות של הנפש שלו. אז הוא לא מוותר. אז הוא בעצם מגלה את כוחו כגדול בעלי התשובה, התנ"ך, חזקו ואמצו.